אנחנו מתקרבים לפסח וצריכים לעסוק בענייני פסח. לכן נחכה עם חזרה לפרשיות השבוע למיד אחרי פסח. אבל כיוון שאנחנו עוסקים בקריאות התורה תמיד ובפרשות, אני רוצה לעסוק הפעם ובעזרת השם גם בפעם הבאה, בעזרת השם כן בשבוע הבא, בקריאות שאנחנו קוראים בפסח. לכן ביקשתי קודם כל שנפתח את הסידורים. בסידורים בפסח, אני לא יודע איפה זה מופיע, כל אחד יש את זה בסידורים אצל כולם, גם ברינת ישראל, גם בתפילת כל פה, בקריאות התורה בסידורים, בסידור הזה שיש אצלי פה בסדר תפילת כל פה, זה ממש בסוף, מעמוד 408 ואילך. זה פה, וברינת ישראל יש את ה... באיזה עמוד זה ברינת ישראל למי שמצא? הכל נהיה בדורות. מחילה, איזה עמוד? 492 ואילך, בסדר. אני אזכיר לשנייה אחת, אני רוצה להתמקד בקריאה אחת מתוך כל הקריאות, בסדר? ואני אזכיר לפני כן, בכל המועד פסח ובכל המועד סוכות, אנחנו בחג ובכל המועד קוראים קריאה מיוחדת בחג הראשון, קריאה מיוחדת בחג האחרון, ובכל המועד קוראים בפסח בשונה מסוכות כל יום קריאה מיוחדת. בסוכות אנחנו קוראים את קריאת הקורבנות וחוזרים על כל הקרואים כמה פעמים, נכון? זוכרים את זה? בפסח לכל יום יש את הקריאה שלו. המשותף לשניהם הוא מניין העולים. מניין הקרואים לתורה הוא כמובן זהה. שבת כדין שבת, שבעה קרואים, יום טוב כדין יום טוב, וחול המועד כרגיל ארבעה קרואים. הרביעי שהוא ממניין הקרואים, הרביעי מפטיר. שלושה קרואים קוראים את הפרשה של כל יום, והרביעי קורא במפטיר מפרשת פנחס, היא פרשת הקורבנות של החגים, גם בסוכות וגם בפסח. הקריאות בפסח משתנות מיום ליום, וישנו סימן מפורסם לקריאות כדי לא לשכוח, כדי לזכור, זה לא עוזר, תמיד שוכחים, אבל יש סימן חשוב. נראה רגע את הקריאות, לא נעבור עליהן, אני אגיד לכם במה אני רוצה להתמקד. אני רוצה להתמקד רק בקריאה אחת, מיד יובן למה. הקריאות הן, אם מצאתם כבר, הקריאה הראשונה היא משכו וקחו לכם. אז מי שיש להם את הסידור הזה בתפילת כל פה, זה לא מופיע, כי כנראה הם רוצים שאת זה תקנו את המחזור. אבל הקריאה הראשונה היא משכו וקחו לכם צום. זאת הקריאה של קורבן פסח ושל ליל הסדר, והיא הקריאה של החג הראשון. בסדר? הקריאה של היום השני, בחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, בארץ ישראל כמובן א' בחול המועד, אבל גם יום ראשון של ספירת העומר, יום קצירת העומר. הקריאה של יום ט"ז ניסן, וידבר השם אל משה לאמור, שור או חסב או עז כי יוולד. ומיד בפסקה השנייה, אחרי כמה פסוקים, אני השם המוציא אתכם, ואז כל הפרשיות והמועדות מפרשת אמור, והסימן שלכם כדי לזכור את זה, שכאן מופיע סיפור קצירת העומר וספירת העומר של התורה. כך שביום השני קוראים את מה שמתאים ליום השני, שהוא היום הראשון של ספירת העומר ממחרת השבת. בסדר? הסימן הוא משוך תורה. משוך תורה. היום הראשון הוא משכו וקחו לכם, מה שהיה בפסח מצרים, שלקחו מהצון, בסדר? משכו וקחו לכם, לקחו מהצון, וביהודה ל' הקריבו, בפסח דורות אין את הדין של יהוד, אלא רק את של יהודה ל', ואחרי זה תורה, תורה בארמית פירושו שור בעברית, משוך תורה. אגב, הרעיון של הסימן הוא רעיון הלכתי. דין קנייה של בהמה, של שור, זה במשיכה. אז ההנחה היא שהלמדנים יזכרו את, את זה שהם מושכים בשור, משיכה בשור. יכול להיות שיותר קל לזכור את הסידור, אבל יכול להיות שגם לא. משוך תורה. ביום השלישי קוראים את פרשת קדש לי חול בכור, מקורה פרשת בו, מוכרת מאוד, כמו הפרשה הראשונה וכמו הפרשה השנייה, עניינה בראשונה ובשנייה העניין הוא המועדים, כשבראשונה זה כל הרגלים ובעיקר פסח, קורבן פסח, בראשונה זה קורבן פסח, חג הפסח, סליחה, בשנייה, בפרשה שקראנו ביום ט"ז ניסן, שור או חסד, זה כל המועדים, כולל ספירת העומר וקצירת העומר. הפרשה השלישית, קדש לי כל בכור פטר כל רחם, מזכירה את יציאת מצרים, את שתי הפרשיות שיש לנו בתפילין, את שאלות השאינו יודע לשאול, ואת שאלת התם, ואת התשובות לשאינו יודע לשאול, אגב גם לרשע, בעבור זה עשה השם לי, ולתם. אין שאלות מה זה עושה פה. כל הפרשות האלה באמת כולן עסוקות במועד, במועדים, והן גם מתאימות. ביום השני קוראים את פרשת אמור, מי שאגב ישים לב לסדר הפרשיות של התורה יגלה שביום השני שינו את הסדר, כדי שזה יתאים ליום של ספירת העומר. הכל מסודר. ביום הרביעי, וזאת תהיה הפרשה שעליה אני ארצה לדבר, ביום הרביעי, זה תמיד טוב לדבר על זה, הסימן של היום השלישי והרביעי זה קדש בקספה. כסף זה דבר טוב. קדש בקספה. הסימן דרך אגב הוא, הפרשה עכשיו של היום הרביעי זה פרשה מפרשת משפטים, היא פותחת באם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, שמות פרקים כ"ב וכ"ג ג' רואים את זה בסידור, אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, בזה נתמקד עוד מעט, בזה נתמקד עוד מעט, והסימן ממשיך, משור, תורה, שור נקנה במשיכה, קדש, קידושין להבדין, איך קונה, איך קונים, איך נעשה קניין של איש ואישה בקספה, אז משוך, משיכה, תורה, קדש וקספה. ואז הקריאות הבאות, בסדר? הקריאה של היום החמישי היא הקריאה של פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, והיא הקריאה שעוסקת בלוחות שניים, והיא מתחילה אומנם באמת בסיפור של הלוחות השניים, אבל מיד כל עניין המועדים, כפי שזה מופיע למשה רבינו בפרשת כי תשא. אז בהתחלה אומנם עסוקים בזה שמזכירים את הלוחות השניים, אבל לא כמו בתענית ציבור, לא מזכירים את שבירת הלוחות ואת כל העניין של מה שקרה בהלוחות, אלא רק את הלוחות השניים והמועדים המתאימים בלוחות השניים. זה היום החמישי, שאגב תמיד אנחנו מקפידים שזה יחול בשבת, בדרך כלל זה יוצא בין כובח או מסודר, רק אם פסח יוצא ביום חמישי משנים כדי שזה יחול בשבת, לא ניכנס לפרטים האלה, זה לא חשוב. והיום השישי לפני שביעי של פסח האחרון של חול המועד הוא פרשה מספר במדבר שעוסקת בפסח שני, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון למור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. גם פה הכל עוסק בפסח. אחרי זה פרשת שביעי של פסח, אגב הסימנים של החמישי והשישי, פסול במדברה, פסול במדברה. העגל, הפסול לך, שני לוחות, היה במדבר. אז הסימנים זכורים. כל מי שרוצה לזכור את זה לפסח זה טוב. משור, תורה, קדש וכסבה, פסול במדברה. בסדר? הפסול מוביל היום השישי, שביעי של פסח לא מסובך, שביעי של פסח זה קריאת ים סוף, קריאת ים סוף, ויש גם פרשה של יום טוב שני של גלויות, שמיני של פסח, כל הבכור כי ייוולד, שאותה קוראים רק ביום טוב שני של גלויות, מה שבארץ ישראל הוא המימונה. אבל זאת סוגיה נוספת, אלה הקריאות כולן, ומתוך כל הקריאות אני רוצה להתמקד אך ורק בקריאה של היום הרביעי, ומיד תבינו למה. היום הרביעי הוא הקריאה של אם כסף תלווה את עמי, יקל בטח לפתוח את זה בחומש בפרשת שמות, בספר שמות, בפרשת משפטים, מי שרוצה אפשר גם לראות את זה מהסידור. והקושי המרכזי בפרשה שעליו אני רוצה לדבר כדי ממנו להיכנס לפסח, הוא שזה חריג לחלוטין מכל מה שעסקנו עד עכשיו. אתם יודעים שישנו כלל חשוב, כמו שאמרנו, יש ארבעה קוראים, נכון? אבל שלושה קוראים את הפרשה. הרביעי קורא במפטיר. הכלל הוא שכדי שיהיה לכל אחד את הקריאה שלו, צריך לפחות 9 פסוקים, והכלל הוא 10 פסוקים לפחות. זאת תקנה של עזרא, שיהיו 10 פסוקים של קריאה. מי שיסתכל בכל הפרשיות יגלה שבתוך הפסוקים הראשונים, עוד לפני היות 10 פסוקים, כבר נכנסים לעניין המועדים. בפסח שני מיד, בקדש לכל בכור מיד, בקריאה של היום הראשון מיד, שביעי של פסח ודאי, בקריאות כולם עסוקים בזה. גם בקריאה של פסולך שני לוחות אבנים כראשונים יש רק את ההתחלה ומיד כל העסק של שלושת הרגלים. גם ההיגיון והמיקום מאוד מדויק. גם כשמעריכים בקריאה, מעריכים בקריאה כדי להסביר את עניין היום. זה שמעריכים באלף דחול המועד, יום טוב שני של גלויות, בחג הראשון, בספירת העומר וקצירת העומר, זה בכלל לא קושייה, זה ברור לגמרי לכולם. כי היום עוסקים בקצירת העומר, בספירת העומר, יפה מאוד. לעומת זאת, הקריאה של היום הרביעי, בואו נשים לב אליה. שמות כף ב' מפסוק כף ד', כתוב שם כך, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. אם פותחים בחומש באמת, אז אולי זה אפילו עדיף, כי אז תראו את זה בפרשיות שזה מסודר שם. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול שלמת רעך, הרעך עד בוא השמש תשיבנו לו, כי היא חסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, במה ישכב, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. פרשייה, 3 פסוקים, נפלאים, סוף פרשה. מזל טוב, זה באמת דבר גדול מאוד, אבל מה לזה ולקריאת התורה של פסח? תגידו טוב, בגלל שצריכים להיכנס, זה המשך רציף. לא המשך ולא רציף. תגידו 10 פסוקים, עוד מעט תראו שיש כאן יותר מ10 פסוקים רק לרגלים. יש כאן פשוט סדרת פרשיות של כל מיני נושאים, כל מיני נושאים, מעניינים מאוד, פרשת משפטים. הלאה. אלוהים לא תקלל, ונשיא ועמך לא תאור. כמובן שבתוך השאלה הזאת אנחנו לא מתמקדים רק בקריאת התורה של פסח, אלא כל החיבורים האלה מעניינים מאוד. איך זה מתחבר אחד לשני פתאום? רש"י אומר, אלוהים לא תקלל, מכאן לברכת השם, הכוונה כמובן בסגי נהור, האיסור של קללה, קללה, וגם מכאן לקללת דיין. זאת אחת הפעמים הנדירות שהמילה אלוהים ואלוקים מובאת כאן בשתי משמעויות באותה מילה, שזה גם נפקמינה לכתיבת סתם. צריך לכוון כאן לקודש, למרות שיש כאן שני פירושים באותה מילה. מכאן לומדים אזהרה לא לקלל דיין, בשר ודם. ומכאן לומדים איסור ברכת השם. מלאתך ודמעך לא תאחר. אתם רואים פה את השילובים. ממש לא מחובר. מלאתך ודמעך לא תאחר, אבל אתם זוכרים גם את השאלה שאני בגללה פותח את הכל? מה לזה ולפסח? וכבר מקובל שלא צריך לא 10 פסוקים, זה פרשיות פרשיות לפני שמגיעים לנושא. בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. הלכות מדהימות, שהשאלה שאנחנו שואלים עכשיו על קריאת התורה של פסח, לרגע אחד היא גם משנית לשאלה שכל המפרשים מנסים לברר, מה זה עושה בתוך פרשת משפטים. כלומר, גם מה זה עושה אחד עם השני. לא תישא שם השם. כאן עוברים לפרק כ"ג פסוק א', פרשייה חדשה. פרשיות פרשיות, אתם שמים לב לזה? לא תישא שם השם. לא תישא שם השם, אומר רש"י, אזהרה שלא לקבל לשון הרע. חוץ מזה, אזהרה לגבי עדות שקר, גם בבית דין וגם בדין קבלת לשון הרע. לא לקבל לשון הרע, לא תישא שם השם. פירוש המשפט, אל תקבל, אל תישא שום שמועה שאתה לא אימתת אותה ב100%. הלכה קשה קצת. לא תישא שם השם. אל תשת ידך עם רשע להיות את חמאס. זה באמת קשור כל זה לרביעי של כל המועד. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. כל פסוק פה הוא עולם מדהים בפני עצמו. כאן מופיע הדין שהולכים על פי רוב, ומה יהיה הרוב בדיני ממונות, ומה יהיה הרוב בדיני נפשות. ודל לא תהדר בריבו. כל פסוק פה זה הלכות שלמות. ודל לא תהדר בריבו, אל תכבד את הדל מפני שהוא דל. שהאמת היא אמת, כי תפגע שור, פרשה חדשה, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. כפירוש המפורסם של רש"י, כאילו אתה חושב שלא תעזור לו וחדלת מעזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו. גם הדין של השבת אבידה, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. וגם הדין של כי תראה חמור שונאך, שני דינים חשובים מאוד, אנחנו עדיין לא מבינים את הקשר. המשותף הוא אבל שבשניהם זה השבת אבידה או עזרה למישהו לא בדיוק החבר שלי, בלשון המעטה, אויבך או שונאך. בסדר? הלאה. לא תתה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרום, כי לא הצדיק רשע. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מי שרוצה להגיד שאיכשהו ארץ מצרים מוזכרת, הנה הפסוק הראשון. זה היה טוב מאוד להתחיל פה, ומי שיסתכל בפרשיות, אפשר להתחיל פה אם דווקא רוצים. נו, מתי הוא ידבר כבר על שלושת הרגלים? ושש שנים תברא את ארצך ואספת את תבואתה. לשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. כל הפרשים עוסקים אגב בפרשת משפטים באותה שאלה, אלה הלכות שמופיעות במקומות אחרים. מה זה עושה בפרשת משפטים? והשביעית תשמטנה, אבל אני שואל את זה מדין פסח היום. והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחרמך לזיתך. עוד נדבר על ההלכות האלה עוד מעט. הגענו. גם לא לגמרי. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין עמתך והגר. על כל ההלכות נדבר, אבל ההלכה הזו היא מאוד מעניינת. תראו רגע רש"י, אני כל הזמן אומר מהסידור, ורק אומר לראות ברש"י. תראו שנייה את רש"י על זה, זה מאוד מעניין. כבר ראינו בתורה זכור את יום השבת לקדשו. וראינו שגם שורך וחמורך צריכים לנוח. אבל לא ראינו חוץ מבפסוק הזה, שכל השבת ניתנה בשביל מה? נו? למען ינוח שורך וחמורך. זה נחמד מאוד, אבל אל תגזימו. כל השבת זה בעצם כדי ששורך וחמורך ינוחו. אני חשבתי שזה חידוש העולם וקדמות העולם ועם ישראל ולמעשה בראשית. למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. תראו את רש"י, למען ינוח שורך וחמורך. תן לו נייה, תן לו מנוחה. להתיר שיהד תולש ואוכל עשבים מן הקרקע. זה הלכה מאוד מעניינת. או אינו אלא יחבשנו בתוך הבית. היה מתאים ליהודים להגיד שבת שתהיה אווירה של שבת, וגם הפרה שתתנהג יפה. שבת לא יכולה לשבת בקידוש, מילא, אבל לא, כל זאת שבת. מה העונג שבת של שורך וחמורך? תן להם לתלוש עשבים מן הקרקע. אומנם צריך באמת לנוע כולם ולא לעשות מלאכה גם במה שיש לאדם. החשמל שלי לא עושה מלאכה בשבת, גם הבהמה שלי. אבל העונג שבת של הבהמה שלי זה להסתובב במראה. ואני מחויב בעונג שבת, אז העונג שבת שלי זה ללמוד פרשת שבוע עם הנכדים שלי ולאכול צ'ונט. אבל אם אני באמת רוצה לקיים עונג שבת, אני צריך לוודא לפני כן שהחמור שלי גם כן עושה עונג שבת. זה אגב מופיע בהלכה. שאדם צריך לדאוג שיהיה עונג שבת לכבשה. ממש. קובד שבת. עכשיו, איך היא עושה עונג שבת? עשבים עם תבלין של שבת היא תולשת, זה לא סתם. שמה אתה תגיד לא נשאיר אותה בחדר? זה אגב לא רחוק. מה עשו אנשי נינווה, אתם זוכרים? שמו סקים על הבהמות, כי כולם צריכים להתענות, כל העולם. מה העונג שבת שלנו? זה מדהים. כל השבת ניתנה למען ינוח שורך וחמורך. מה שבא להגיד, זה לא שכל השבת ניתנה בשביל המום, אלא למען ינוח, כמו שמופיע בספר בראשית, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. לא זאת הסיבה. אתה רוצה להבין את רעיון השבת? רעיון השבת הוא ששורך וחמורך נחים כמוך. אתה זקוק לעונג שבת, לרוח, לנפש, לגוף. והחמור זקוק לעונג שבת של חמור. ואתה מחויב לאפשר לחמור עונג שבת. זה חלק מהעונג שבת שאתה חייב. אגב, זה נהדר, אבל מה זה עושה בפרשת משפטים? ובכל אשר אמרתי עליכם תשמעו, נכון שאתם כבר מחכים לשלושה רגלים, גם אני. זה קורה כל רביעי בכל המועד פסח, פעם אחת צריך לפרק את המוקש. ובכל אשר אמרתי עליכם תשמעו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, איך זה קשור? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הבנתי, איסור עבודה זרה מופיע פה פעם ראשונה. נון בית, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. כמה פסוקים קראנו עד עכשיו? אתם תספרו. יומיים חול המועד היה אפשר לפרנס עם הפסוקים שקראנו עד עכשיו. זה חריג, אין את זה בכל שבעת ימי חול המועד, בחול המועד ובחגים. לכן נתתי את הרקע. החריגות הזאת מחייבת הבנה. כשיש בתוך תמונה איזושהי חריגות אחת, היא באה להגיד, בלי זה לא הבנת כלום. זה הסיפור. החריגה אומרת, הכל רקע. זה הסיפור. ועכשיו בוא תלמד את הרגלים כמו שהם מופיעים בפרשת משפטים. כי הרי אני היום דן בכובע אחד בפרשת משפטים ובכובע אחד בפסח. מי צריך עוד פעם שלוש רגלים, שלושה רגלים? זה נאמר בכל הפרשות בתורה, בשביל מה עוד פעם עכשיו שלושה רגלים? שלוש רגלים תחוג לי בשנה. חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך. זה נאמר למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. ולא יראו פניי ריקם. אתם בטח ציפיתם, גם אני, בקריאה הראשונה, שאולי יהיה פה משהו בבן אדם לחברו דווקא. לא. ולא יראו פניי ריקם פירושו, כשתבואו לראות פניי ברגלים, הביאו לי עולות. אלה הקורבנות היחידים שלא משתפים בהם שום אדם. בכלל מי שטוען שכל הפסוקים פה עוסקים בבן אדם לחברו טועה, כי בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, עוסק באיסור עבודה זרה. וחג, אגב, מי שירצה לטעון שזו פרשה מאוד סוציאלית, שהיא מראה איך מתחשבים אפילו בשור ואפילו בחמור, נכון? אבל בדל לא תהדר בריבו. אבל מצד שני, והשביעי תשמתנה ומתשתה, נו, איך ממשיך הפסוק? ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. לומד רש"י ולומדים חז"ל, כל מה שאומרים פה עכשיו זה הלכות יסוד. להשוות להבדיל אביוני עמך לחיית השדה. כשם שהותר לחיה בלא מעשר בשביעית, כך הותר לאביונים בלא מעשר בשביעית. והסיבה השנייה שמופיע כאן, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל לחיית השדה, לא להשוות, להקדים אביוני עמך לחיית השדה. נכון שבשמיטה הכל הפקר, אבל אל תאכיל את הבהמות מה שראוי למאכל אדם. כלומר, הכל הפקר, אבל תדאג לזה שאביוני עמך קודמים לחיית השדה. לא הפקר, הפקר. זה הפקר, אבל תעשה סדר בהפקר הזה. נו, עכשיו חוזרים לשלושה רגלים. אמרתי את זה כי אם ציפו שהכל כאן בין אדם לחברו, הכל כאן סוציאלי, לא נכון, זה ראייה לא נכונה. יש כאן מכלול שצריך להבין אותו לעומק. איך זה קשור פתאום לאלוהים לא תקלל, נשיא בעמך לא תאור. וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. וחג האסיף, בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. זה נכון שבפרשה הזאת מוזכרים החגים בשמות החקלאיים שלהם. זה החידוש. הם מוזכרים בשמותיהם החקלאיים. וזה ממשיך את השביעית תשמתנה ונטשתה. אבל מה זה בא ללמד אותנו? זה חג הקציר, זה חג האסיף באוספך את מעשיך מן השדה, וזה פסח שנקרא כאן מועד חודש האביב. ואז בא הפסוק האחד לפני, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, זה סיכום לשלושה רגלים, ובאופן מפתיע לחלוטין. כאילו, ידעה התורה שנעשה מזה קריאה של רביעי בפסח דווקא, לא תזבח על חמץ דם זבחי, ואת דין של פסח. די, כבר סיימנו את שלושת הרגלים. וגם אין בזה לכאורה שום חידוש, כי זה נאמר בפרשת בו. כתוב פה שאסור להקריב פסח כאשר יש ברשותי חמץ, וכבר נאמר, לא יראה ולא ימצא. דיברנו בשבוע שעבר על י' ד' ות' ו', זה כבר נאמר. ולא ילין חלב חגי עד בוקר. זה בכלל דין עכשיו בקורבנות בבית המקדש. דין לינה. וחוזרים לשבועות. ראשית ניקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל ידי בחלב אמו. זאת הקריאה של רבי בכל המועד פסח. והשאלה היא באמת, היא סוגיה מאוד קשה, מה קורה פה? מה כל הפרשה, מה הפרשה רוצה ללמד אותנו? למה בפסח פתאום עסוקים עם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה, בדיני נשך? מה קרה? אני הייתי רוצה להתחיל את הכל בהלכה פשוטה. ההלכה הראשונה בסימן תף כפתת בהלכות פסח היא ש-30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג. זה כותב מרן השולחן ערוך. באותו סימן מביא הרמ"א מיד את המילים הבאות: ונוהגים לקנות מעות חיטים. והוא מגדיר מי מחויב להשתתף במעות חיטים, מה שאנחנו קוראים קמחא דפסחא. הוא אומר שכל בני העיר מחויבים במעות חיטים. הוא גם נוגע בשאלה מהי ההגדרה לבן עיר. כמה זמן אני גר פה כדי שיחשב בן העיר להיות מחויב במעות חיטים. אז הוא קובע שמי שגר בעיר י"ב חודש, מחויב במעות חיטים, בלתת מעות חיטים. מופיע בפוסקים הראשונים שהיו מקומות שבהם הייתה רשימה, ורשימה לא פשוטה. זה מושג מאוד מעניין מה זה קופין על הצדקה. שבהן הייתה רשימה של מעות חיטים, של קמחא דפסחא, וברשימה הייתה רשימה אחת של כל מי שבעיר שצריכים לתת. והייתה רשימה מי נתן. כל מי שלא הופיע ברשימה, שמו אותו ברשימה של אלה שצריכים לקבל. זה דבר מדהים. מאוד קשה. כי אין דבר כזה שאתה לא שותף במעות חיטים. עכשיו, דין מעות חיטים הוא דין כפול. הדין הוא קמחא דפסחא, אבל הוא לא נגמר בקמחא דפסחא. מופיע גם בכל הפוסקים, שהרבה פעמים לא פחות חשוב, אולי הרבה יותר חשוב, להזמין יהודי לסדר, להיות איתו, גם זה קמחא דפסחא. זה לא נגמר במעות חיטים. אני רוצה להזכיר לכם את האגדה, את ההתחלה של האגדה. תחילתה של האגדה רק בנקודה אחת. קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד. נכון? עושים קידוש, נטילה, נכון? נטילה על הכרפס, בסדר? אוכלים את הכרפס כדי שישאלו התינוקות, נכון? ואז יחץ. לוקחים את שלוש המצות, נכון? עוד לא מוציא, עוד לא כלום. חוצים את המצה האמצעית ושומרים אותה. אמת? יופי. הילדים כבר מאוד מאוד מתעוררים ורוצים עכשיו לשאול שאלות, נכון? כי עשינו פה כמה דברים מוזרים. נטלנו פתאום לפני ירק, לא עשינו המוציא, והיה לנו במקום לחם משנה שלוש מצות, וחצינו את האמצעי, נכון? יש כלל גדול, אסור לייבש. הילדים כבר רוצים לשאול שאלות. בסדר? נגמר, מגיד! מזל טוב. נו, אז איך היה צריך להתחיל המגיד? מה נשתנה? נכון? וכדי שבאמת ישאלו מה נשתנה, כדי שגם האדישים כבר ישאלו, אז הכלל הוא שעכשיו אחרי היחץ מסלקים את הקערה, ואז הילדים גם אלה שהיו לגמרי לגמרי ב... אאוט, אומרים רגע, 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 יש גבול. התחלתם פה עם כרפס, אחרי זה עשיתם לי שלוש מצות, עכשיו אוכל! זה כבר שאלה שהיא גסטרונומית, זה שואלים. למה לקחתם הכל? מה נשתנה? נכון? ככה היה צריך להיות הסדר. אבל משום מה, איך מתחיל המגיד? הלך, מה עניה? דיאכלו הבאתנה בערעד המצרים, כל דכפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח, השתה אבדי לשנה הבאה בני חורין, השתה אחה לשנה הבאה בערעד בישראל. פעם דיברנו על כל ההלך מעניה, ולמה אנחנו מתארים את זה שאנחנו עבדים פה עכשיו, אני לא נכנס לזה. אני שואל שאלה מתודית, שהיא צועקת. אתה הורס את כל הסדר. מה אתה עושה פתאום? למה אתה מתחיל לתת נאום? הרי עכשיו אתה עוררת לשאלות, נכון? מי הרחץ? הקדש היה הדבר האחרון שהילד רגיל לראות כל שבת אחד, נכון? מיד אחרי הקדש הולכים לטול ידיים כל שבת, נכון? ופה נוטלים ידיים ופתאום במקום להביא לך אוכל מביאים כל מיני דברים ירוקים כאלה. זה מאוד מדהים, ילד נורמלי. ההמשך יהיה אחרי זה לבנים עם חום ואדמה, שבכלל יהיה פה הערב טבעוני. ואז הוא באמת לא מבין מה קורה. אז כרפס, ואחרי זה יחץ, ודי כבר באמת בא לך כבר לשאול, ואז רגע, 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 רגע. אני רוצה להגיד משהו. מה? שכל דכפין ייתה ויכול. א', אתה מפריע למעלה, ב', אל תכעסו עליי, זה לא רציני. זה באמת לא רציני. אם היית רוצה באמת להזמין מישהו, היית עושה את אדמון. ואם אתה רוצה להצהיר הצהרות ככה למס הכנסה ולילדים, זה יפה, אני מבין את זה, זה רעיוני. זה מקובל עליי, תעשה את זה לפני קידוש. למה זה להיות תקוע בתחילת המגיד? זה לא קשור למגיד. המגיד זה והיגדת. והיגדת פירושו שהילדים שואלים ואתה אומר. זה לא הצהרות אגיפטולוגיות על מצרים והעולם המודרני. וזה גם לא הצהרות סוציאליות. כל זה יפה מאוד כל השנה, לא במגיד. מתחיל המגיד, אתה עוצר מעלה ומודיע על המן. נכון שזו שאלה שצועקת? אני חושב שזו שאלה יותר קשה מכל השאלות במה נשתנה. זו שאלה הכי קשה שם, מה עושים פה? זה מכוון, זה דווקא. לא שמים לב לזה, כי כבר כולם מחכים למה נשתנה, כי כשאומרים את ההלך מעניה, הילדים מתחילים את ההצגות, אף אחד לא שם לב. אבל זה צועק, זה לא מובנה, ההגדה זה הדבר המובנה הכי יפה שנוצר בעולם. ושם זה תקוע, תקוע. תקוע במובנות, כדי שנבין למה. בעל המשנה ברורה, חפץ חיים, בשער הציון, על סימן תו כפה, אומר יסוד מדהים. קובע קביעה, שבו היה השלושים לאבי הרי נכפרת משכבו, והדברים כולם הם נמוקים משם. גם ההמשך, גם כל מה שקשור לפרשה. הוא קובע קביעה מאוד מעניינת. הוא שואל, שאלו בקדמונים, כך כותב השער הציון, בסימן תו כפה באות יום, שירצה יראה את זה על המשנה ברורה. למה תקנו בפסח יותר משערי רגלים את עניין מעות חיתון? שאלה מאוד טובה. התשובה הקלאסית היא כי יש הרבה מצרכים ויש הרבה צרכים. זה נכון, זה לא נכון, גם בסוכות יש הרבה מאוד מצרכים. זה שבעה ימים. שבעה ימים, לא ידעו שיעשו כסף על המצות יותר, וגם עושים כסף על האתרוגים. כלומר זה לא, גם שם צריך לעשות. השאלה היא טובה. והתשובה היא מפתיעה. כותב השער הציון בשם הקדמונים, שהסיבה היא של מעות חיטים, לא מדין צדקה ולא מדין מתנות עניים. זה שייך כל החגים, שייך כל יום, וכמו כל הדינים זה שייך במיוחד בערב חגים ובערבי שבתות, כמו דיני צדקה. בפסח יש דין אחר. פסח, הוא אומר, זה חג החירות. והחירות היא שאתה יוצא לחירות. עכשיו אני מצטט את זה שלנו. ואין זה כבוד לשם, שהוא ישב ברוב שמחה עם בני ביתו, ויהיו עניים שרועים בלא שמחה. שמעתם מה כתוב פה? זה דין בחירות, זה לא דין בצדקה. כדי לצאת בחירות, אגב הביטוי מאוד מעניין, הוא לא אומר אין זאת חירות, אלא אין זה כבוד להשם. סוגיה מופלאה שצריך להיכנס אליה לעומק לעומק לעומק. הדין הראשון של פסח הוא מעות חיטים, וזה לא מדיני צדקה אלא מדיני חירות שלי. וכשמתחילים את המגיד מפריעים במעלה באמת, כדי שהילדים ישאלו למה אתה תוקע עוד פעם דרשה עכשיו, מה עכשיו זה קשור? אגב, הדברים היחידים בארמית בשפה המובנת לכולם, או הלא מובנת, כדי שישימו לב, וממשיכים להגיד אותם בארמית, וזה מופיע בפוסקים, להמשיך להגיד אותם בארמית גם עכשיו. והסיבה היא מאוד יסודית, כי בתחילת המגיד אומר אבא לכל הילדים, תקשיבו טוב, אנחנו עוצרים עכשיו בשיא המתח. היה כרפס, היה יחץ, לא מבינים את הרחץ, הולכים לסלק את הקערה, לא, 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 אני מפריע באמצע ההצגות. מגביע את המצות, נכון? מצביע ואומר, הלך מעניה. כדי להזכיר, רק לזכור את אחד. אין טעם לכל מה שנעשה עליי. אם לא וידענו לעצמנו שאין פה שכן שהוא דכפין שיושב עכשיו ולא שמחה. כל הסיפור של הלילה הוא הצגה. אני עוצר באמצע, אני מפריע למהלך, לא מהלך, אני מפריע בתחילת המגיד, במקום הכי תקוע שיכול להיות. אני מתחיל בשפה הגלותית כדי להגיד, רבותיי, עוד לא הגענו לגאולה השלמה השלמה שאין רעבים. עוד יש רעבים בעולם. מי יודע את השמות? לפני שכולם מתרגשים מאיך הנכדים חזרו מהגן עם השאלה היפה של מה נשתנה, עם הצל או בלי הצל, לפני שמתרגשים ומחלקים קני דלך, 10 שניות לנדנד, שיהיה זיפט לכולם. אין זה כבוד להשם שתשב ברוב שמחה שיש כאן מישהו שלא. זה אולי ישפוך קצת אור על הדבר הבא. כשאני אומר שבני העיר חייבים לתת, זה לא מילים יפות. לשון המשנה היא שאפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מארבע כוסות ואפילו מן התמחוי. התמחוי היא הקערה שממנה נותנים את האוכל הבסיסי לאביוני עמך. אתם מבינים מהם אביוני עמך? אלה שפטורים ממעשר בשביעית וצריך להקדים אותם לחיה להבדיל אלף אלפי הבדלות, כדי לדאוג למאכל אדם קודם מאכל בהמה, לא להתבלבל. אז המצב הוא נורא. עכשיו, מה כתוב פה בהלכה? שמן התמחוי צריך לדאוג לארבע כוסות. זה יפה. אבל גם לא יאכל עד שיסב. מי? העני. כדי שאני יסב, מה הוא צריך? קרית, ספפה, נכון? הוא צריך קרית. אז מהתמחוי צריך לדאוג לו לקרית, אמינה. עכשיו תגידו לי, מה דעתכם על השאלה הבאה? בא העני ואומר, חבר'ה, אתם יכולים להפסיק לעשות צחוקים, זה טוב לשיעורים. במקום זה אפשר לקבל עוד חבילה מרגרינה. לא שמן קטניות. עכשיו, זה יותר חשוב לי מלעשות צחוק ולשבת על קרית 5 דקות. מי יושב על קריות? תנו לי עוד מרגרינה, תנו לי עוד חתיכת מצה לילדים שלי. בא אני ואומר את זה, מה הדין לדעתכם? לא שומעים לו. התמחוי צריך לדאוג לקריות. התמחוי צריך לדאוג שגם אם אתה לא רוצה להרגיש מלך, אתה תהיה חייב. אבל אני לא רוצה. אבל כבוד האדם וחירותו הוא לא מה שאתה קובע, אלא הוא כבוד השם שמופיע בך. אם אינני מבין שהשם מופיע דרכך, אני לא יכול לצאת ידי חובת החירות. ובמובן הזה אין שום הבדל בהלכה בין אם אתה מוותר על כבודך, כי זה לא כבודך, זה כבוד השם. מה דינו של אדם שאומר תודה שאתם שומרים על כבודים, אבל אני מוותר עליו? דיון גדול. שוב, שעד הארים עם כפרת משכבו, כתב עוד דברים גדולים, גדולים, גדולים. אם ההבנה הבסיסית היא שצלם אלוקים הוא זה שקובע את כבוד האדם, אז אין זה כבוד להשם. אז התמחוי אחראי שהרצון שלך לא יישמע. כי אנחנו מחויבים לדאוג שאתה תהיה בן חורין אלה. אם אין לנו כוח, נדאג לעוד כמה שאפשר מודרים. אבל לא מאפשר לי, או לך, לשחרר את עצמך מהצורך להיות בן חורין. תגידו, נו, יפה, הדבישו את זה על המושג חג החירות, פסח. בוא נפתח לשנייה אחת, פרשת וערה, רק לשנייה אחת, פרשת וערה, עקתי בזה בשבוע שעבר באיזשהו שיעור, ובכלל לא שמתי לב שזה ההסבר לכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, על יום רביעי של חול המועד, על כל פסח. רק לשנייה אחת, בנקודה אחת, בפרשת וערה, פרק ו', השאלה כל כך ידועה שלא נזכיר אותה כל כך, רק נראה את הקריאה, פרק ו', בפרק ו' בפרשת וערה, פרק ו' פסוק ו'. פרק ו' פסוק ו'. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא שמע את נאקת בני ישראל, מתחיל הסיפור של הגאולה. 4 לשונות של גאולה. לכן אמור לבני ישראל. תדבר פסוק ו', אני השם. לא הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, נכון? 4 כוסות, 4 קושיות, 4 לשונות של גאולה, אנחנו בפסח. לא הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ניצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם מזרוע נטויה, ולקחתי אתכם מלעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם וכו' וכו'. והבאתי אתכם אל הארץ, לשון חמישית, כוס חמישי, נכון? והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם הורשה, אני השם. את כל זה צריך מי להגיד לעם ישראל? משה, לכן אמור. משה הולך ואומר את זה לעם ישראל. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. דברים ידועים, השאלות ידועות, נכון? בא עכשיו משה, הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר לו כך. וידבר השם אל משה לאמור. בעקבות ההצלחה המסחררת בדיבור עם בני ישראל, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. בסדר? אני עוזב את כל השאלות, איך זה קשור, עכשיו משה רבינו שואל. וידבר משה לפני השם לאמור אל בני ישראל, לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארע על שפתיים. למה אנחנו מצפים עכשיו? לאיזושהי תשובה, סליחה על הביטוי, שקשורה לשאלה. זה לגיטימי לצפות. כלומר, אני טוען טענה נורמלית. אני אומר, דיברתי בני ישראל לא שמוע, עכשיו אני הולך לפרעה. בסדר? עכשיו יש כאן בעצם שתי בעיות. קודם כל אני שואל שאלה לא סמויה, ומה אני עושה עם בני ישראל שכן ישמעו? גם זאת שאלה. וחוץ מזה, ומה אני עושה עם פרעה? תשובת הקדוש ברוך הוא. נו, פסוק י"ג. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצוון אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הבעיות נפתרו. לך, ותודיע להם, אתם מצווים לצאת מארץ מצרים. נכון? זה באמת תלוי בנו. אנחנו מיד יוצאים. עוד רגע, מיד, רק המתנה של כמה דקות, ואנחנו מיד בנו. ודרך אגב גם לך לפרעה ותגיד לו מצווה. הוא מיד יעבור לדור. מה כתוב? רש"י מרגיש שזה כל כך קשה, ובגלל קוצר הזמן אני אפילו לא רואה לפני מי שיסתכל יראה שם, רש"י, זוכרים את הכלל, כשלרש"י קשה, הוא מתחיל בהסבר של מדרש, ואומר זהו מדרשו, ופשוטו איקס. הוא יודע להתחיל בפשט, אבל כשהפשט מאוד קשה, הוא מתחיל במדרש. הוא אומר שהמדרש הוא פירוש נפלא, כולם אוהבים את הפירוש הזה, אבל זה מדרש. המדרש הוא שויצווה אל בני ישראל, הכוונה היא, ציווה את משה ואהרון לדבר עם בני ישראל בנחת. ציווהם להנהיגם בנחת. בסדר? ואל פרעה מלך מצרים ציווהם לדבר איתו בכבוד. זהו מדרשו, אומר השם. למה זהו מדרשו? כי אף אחד לא אמר שמשה לא דיבר איתם בנחת. וגם אף אחד לא אמר שתכננו לדבר עם פרעה לא בכבוד. וזה לא קשור למה שעליו דובר. אבל למה הוא מתחיל במדרשו? כי פשוטו קשה. הוא אומר את זה רש"י בעצמו. כתוב בירושלמי, תחזיקו טוב, זה גבל, אומר הירושלמי, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. מה ציווה על בני ישראל? אומר הירושלמי, ציוון על שילוח עבדים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תשמעו טוב, זה נורא, הוא שאל מיומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, איך אתה רוצה שפרעה יוציא אותם ממצרים? איך אתה רוצה שהם ישמעו לך? אתם מדברים כל הזמן על יציאת מצרים. אתה יודע כמה אדונים ועבדים יש בתוך היהודים? ויצוון אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. שמעתם את הפסוק על פי הירושלמי? ויצוון אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. ומה עם פרעה? כשאתם תוציאו את בני ישראל, פרעה יהיה בן אדם. אבל קודם כל אתם תשלחו עליו. זה גבל. כך לומד הירושלמי במקום. ומאיפה הוא למד את זה? עוד 20 שניות, היינו בפרשת משפטים? היינו בפרשת משפטים? הפטרה של פרשת משפטים. רק אחרי הסיבוב של ההפטרה, נחזור לפרשה ולרבי של כל המועד. הפטרה של פרשת משפטים. לא קראנו אותה השנה, הרבה פעמים מפספסים אותה, בגלל שזה שבת שקלים. אבל ההפטרה של פרשת משפטים היא הפטרה מדהימה. הפטרת משפטים בירמיהו פרק למדלת. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. הייתה ברית שהמלך צדקיהו קראת עם העם כדי להינצל מה... אויב הבבלי, צדקיהו. על מה ברית? בריתות מדברים. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשיני. זאת הבעיה. לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבלתי עבוד בם עוד, וישמעו וישלחו. תיאור היסטורי מדהים. נחרטה ברית, ועם ישראל עמד בה. אבל, הנה אבל, וישובו אחריכם, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. קשה להשתחרר ממעמד. ואין בה השם אל ירמיהו מאת השם לאמור, כי זה בא הכל. כה אמר השם אלוקי ישראל, תראו כמה הירושלמי זה פשט, הירושלמי מהפסוק הזה לומד את זה. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור. דוגרי, מה הייתם ממשיכים את הפסוק? בארץ מצרים, בית עבדים לאמור, אנוכי השם אלוקיך. נכון, גם אני חיכיתי לזה. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך. ולא שמעו אבותיכם ולא היטו את אוזנם. שואל הירושלמי, איפה זה היה בהיסטוריה? לא ראינו את זה. איפה השם קראת איתנו ברית ביום הוציאי אותה מארץ מצרים? אומר הירושלמי, הנה פסוק י' ג' בפרק ו' בפרשת וירח. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצוון אל בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותה מארץ מצרים. זה הברית שקראתי ולא שמעו. אתם מבינים איך מבין הירושלמי ולא שמעו אל משה? מהפכת עולם. אנחנו מדברים כל הזמן על היהודים המסכנים במצרים ועם ישראל במצרים, ודאי, נכון? אנחנו בכלל זוכרים שחז"ל לימדו אותנו שבחושך מתו אלו שלא רצו לצאת? לשון חז"ל היא שהיו פטרונים בישראל. מצב של עבדות של 100 וכמה שנים מייצר תמיד קבוצות של עשירון עליון גדול. זה נוח. תמיד שאלתי את עצמי מה עושה ההפטרה הזאת בתור הפטרה של כל פרשת משפטים. התשובה הקלאסית היא, נו, כי במה מתחילה פרשת משפטים? בעבד עברי, מצוין. אז בגלל עבד עברי כל פרשת משפטים זה זה? זה ההפטרה, הרי ההפטרה צריכה להיות קשורה לכל הפרשה. אגב, כל כך הרבה שאלות היום. למה באמת פרשת משפטים מתחילה בעבד עברי? לא הגיוני בכלל. הרי מה זה עבד עברי? עבד עברי זה מישהו שגנב, נכון? ונמכר בגניבתו. אז תתחיל קודם כל בדיני גניבה. תתחיל בעונש, תתחיל בגניבה, תתחיל במערכת האזרחית, תתחיל בדינים כמו שבונים. סדר. ואז תעבור לתיקון, לשיקום, לעונש. בסדר? עבד עברי. הפרשה מתחילה בעבד עברי, וההפטרה כולה עוסקת בשילוח עבדים. יציאת מצרים היא קודם כל שילוח עבדים. ההפטרה לא עוסקת בעבד עברי. ההפטרה עוסקת בכבוד השם. כבוד השם הוא שלא תהיה לו כנושה. כבוד השם הוא שעם כסף תלווה את עמי את העני עמך. כבוד השם הוא למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. כבוד השם הוא וגר לא תלחץ. כבוד השם הוא לתת מנוחה לארץ. כבוד השם הוא לצאת מבית עבדים. נכון שרציתם להגיד, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם בהוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור? אנוכי, אתם יודעים למה? כי באנוכי לא כתוב רק מצווה להאמין, באנוכי כתוב הדבר הבא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה כל יציאת מצרים. אתה יכול לצאת ממצרים ולפתח בית עבדים, ולא יצאת משום מצרים. איך מפתחים בית עבדים? מקבלים לשון הרע. זהו. לא תישא שמה שווא. עכשיו אני עבד של הרכילות שלך. ופה יש גג גדול וכתוב עליו בית עבדים. בלוף של חופש. שקר. בית עבדים. עם חופש ביטוי. משוכלל. זה לא חריג. כשצייר רוצה לצייר משהו ולהדגיש, הוא שם את כל הרקע ומדגיש את הנקודה שהיא פסח. רביעי של חול המועד זה פסח. פסח זה עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. במושגים משפטיים, אתם יודעים מה זה לא תהיה לו כנושה. המשפט כולו מכיר את המושגים מאסר חייו. מה דינו של מי שחייב לי? אדם חייב לי, חייב לי כסף. אבא הרי מכפרת משכבו מעריך בזה הרבה, גם בספרו, גם במקומות אחרים, הרבה. הוא מזכיר את המשפט הרומי, שבו דינו של החייב שלא שילם היה מוות. מה זה המושג? אגב, אתם מכירים שיש מושג שנקרא נכסים שיש להם אחריות ונכסים שאין להם אחריות. נכסים שיש להם אחריות זה קרקעות. נכסים שאין להם אחריות זה מטלטלים. מה הכוונה אחריות ולא אחריות? אחריות הכוונה היא שמהמקרקעין של הלווה אני יכול לקחת. הנכסים אחראים על חובותיו. אבל מהמטלטלין שלו, לא. עכשיו יש פה לווה ומלווה. עם כסף תלווה את עמי. רשי, עם כסף תלווה את עמי, יש עם שהוא חובה. מה פירוש חובה? לא רוצה להלוות. חייב! לא רוצה לתת מאות חטים. צא מהעיר. תחזור לבית עבדים. אם כסף תלווה את עמי את העמי אימא והוא לא מחזיר לי, טבעו של עולם שהלווה בורח מהמלווה, נכון? ככה הסדר, נכון? הלווה עושה את הכל כדי לברוח. מה אומרת התורה? תקשיבו לתורה, לא תהיה לו כנושה. אתם יודעים מה כתוב פה? אדוני המלווה תברח מהלווה שהוא לא יתבייש. לא תהיה לו. מה זה פיציון כאן? לכל מצות? חוויה נחמדה מאוד, זה גסטרונומיה. זאת פיציון. הכל הפוך. המלווה צריך לברוח מהלווה כדי שהלווה... אוי ואבוי, הוא יתבייש. לא תהיה לו כנושה. לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול סלמת רעיך, לקחת בתור פיקדון סלמת רעיך, אדוני, האחריות שלך היא מה הוא ישן בלילה. מה האחריות שלי? הוא לא יחזיר לי. אחריותך. שיקח פיג'אמה מאחיו. תחזור למצרים. מקרקעין, מקרקעין. מטלטלין, אתה לא תיגע. זה המושג נכסים שאין להם אחריות. אני חושב שאומרים את זה תמיד ולא שמים לב. אין להם אחריות. הנכסים האלה אין להם אחריות. הנכסים האלה הם חייב במה ישכב. והיה כי יצעק אליי ושמעתי. כי חנון אני. אתם יודעים מה הפשט? כי חנון אני. אני חנון, אתה לא. מה אני לא? אני המלווה. אתה המלווה. תשעבד אותי. אתה המלווה? כל הכבוד. אתם מבינים מה זה שילוח עבדים? ביום הוציאי אותם מארץ מצרים. אתם מבינים למה זאת ההפטרה של פרשת משפטים? כי כל פרשת משפטים עוסקת בשילוח עבדים. יו שאהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, ואת סעודתו של אותו רשע של שבוע שעבר, או כבוד השם. אם כבוד השם, אז זה לא רייטינג, זה לא בלוף. הוא דל, מסכן, תתחשב בו. ודל לא תהדר בריבו. אתה לא תעשה פה צחוקים. שמוע בין אחיכם ושפטתם. אבל ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. זה מהלך שלם. פתאום בפרשת משפטים באים לחדש חידוש. כולנו מכירים את השבת. 14 פעמים בתורה מוזכרת מצוות השבת. פעם אחת היא מוזכרת ברעיון, אתה יודע בשביל מה יש? אתה יודע בשביל מה יש שבת? שבת יש בשביל דבר אחד. להגיע למצב שהשור שלך יתלוש הסבים. מה זה דין? זה כלומר מצוות תולש? יש מצווה שיהיה לו עונג שבת. למי? לכל ברור בעולם. כל מי שנברא בעולם מחויב בעונג שבת. אנחנו מצליחים לתפוס את זה? זה הפרשה של יציאת מצרים. עכשיו תראו את הפסוקים בדקה אחת, ואז הפסוקים הופכים להיות, זה לא פסוקים לפני שלושה רגלים. ואז יהיה מובן גם למה שלושת הרגלים מופיעים בצורה שהם מופיעים פה בפרשה. נראה את זה מהיר, ובזה נעמוד. מפסוק כ"ד בפרק כ"ב. אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, דיברנו. אם חבול תחבול סלמת רעך עד בוא השמש תשיבנו לו. אומר רש"י, זה אם זה סלמת לילה, ואם זה סלמת יום, אותו דבר הפוך. כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, במה ישכב. המושג היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, פירושו, הכסות הזאת זה לא נכס שיש לו אחריות, הכסות הזאת אין לה שום דבר, הכסות הזאת זה חיות. אל תהפוך את הכסות הזאת, לא כל דבר בעולם הוא משהו שהוא כלכלי, לא כל דבר בעולם הוא ציני, לא כל דבר בעולם הוא בר שימוש לתזוזות, לא כל דבר הוא משהו שיש לו אחריות. מה זה הפיג'מה הזאת? זה משהו שהיהודי הזה מתכסה בו כדי להיות מכובד. ואתה לא תיקח ממנו את הכבוד הזה. אתם מבינים איך זה נכנס אם לא תיסע השם עכשיו? זה אותו דבר, זה בא מאותו מקום. כך מתחילים את המגיד. הפסוקים ממשיכים. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. זה פילי פלאות. לכאורה איך זה קשור? אלוהים לא תקלל, אם זה מדבר על הקדוש ברוך הוא אלוקים, זה נפלא. אתה מבין הכל, אם אתה לא תופס את הכבוד של האדם, אז זה בעצם נובע מזה שאתה מקלל חלילה, חלילה, לא אותו, אלא את הצלם אלוקים שבו הוא נברא. מכאן לברכת השם מן התורה. ואם אלוהים לא תקלל זה דיין, אז זה גם פילי פלאות. כי בקרב אלוקים ישפוט, כי הקדוש ברוך הוא נתן כוח לדיין לשפוט. הוא נתן כוח לדיין כדי שיהיה בעולם סדר אלוקי. והסדר האלוקי הזה חייב להתרחש. הסדר האלוקי הזה לא היה במצרים. אתה חושב שבמצרים היה רע? לא נכון, היו אנשים שהיה להם מצוין. אני אגב, אחרי שראיתי את העניין של פטרונים ומצוות שילוח עבדים, בהחלט יכול להיות שיש כאלה שאומרים, זכרנו את הדגה ואת הבשר ואת הסיר. היו הרבה מאוד שזוכרים, אם לא הם, אז את האח שלהם עם הרבה סיר והרבה בשר. והרבה דגה. והיו כאלה שיצרו קשר עם זה שהיה לו דגה ובשר. וסדנה דערכת. החלוקה היא לא אם יש בשר או אין בשר, החלוקה היא אם יש אלוקים או אין אלוקים. זאת יציאת מצרים. זה פרשה מופלאה, רבי של חול המועד. רבי של חול המועד זה האמצע של החג. אלוקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. לא ניכנס לכל הפרטים. זה כל דיני התבועות והתרומה והביקורים והמעשרות שצריכים להינתן לכהן. מה ניתן לכהן, לוטה אחר, זה איזה סדר צריך שיהיה. הסדר הזה לא נובע מפרוצדורה, אלא מזה שיש אלוקים, ויש לו כהן, יש לו לוי, ויש ישראל, ויש הגדרות. כן תעשה לשורך לצונך, גם אותו תיתן לכהן, שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני, תיתנו לי. ואנשי קודש תהיון לי. אנחנו לא לומדים משפטים, אבל אם היינו לומדים את זה כל כך הרבה, צריך להאריך פה. שמתם לב לבב הזאת של תחילת הפסוק? הבב אומרת, זה הסיכום, זאת המגמה, שאתם תהיו אנשי קודש. איך היה אומר הרב מקוצק? שרי קודש אני לא צריך, מלאכי קודש יש לי אינפלציה. אנשי קודש. זה מה שאני צריך. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. קוצקר אומר, ואנשי קודש תהיו לי כאלה שהולכים בשדה ורוצים בשר. ולא אוכלים טריפה. אבל בזה לא גמרו. לכלב תשליחון אותו. רשי. ואם אני לא רוצה? לא, מה פתאום? לכל בני ישראל במצרים לא חרץ כלב לשונו. איפה הכרת הטוב לכלבים? רשי! בלי להגיד מדרשו. פשט! ללמדך בא הכתוב. כבוד השם שתכיר טובה לכלב. לא תישא השם עכשיו. צריך להסביר בכלל קבלת לשון הרע. אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. מה פתאום שאדם ישית ידו עם רשע להיות עד חמאס? כי פוליטיקלי קורקט, זה מסתדר, כי נסודה, זה... גם המגמה היא בסך הכל טובה. עד מדינה כולו, לא אמרתי. זה בסדר. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים לעטות. יש אמת בעולם. ואגב, יש לזה שני פירושים. אל תלך אחרי הרוב, והפירוש השני הוא, כן תלך אחרי הרוב, אחרי רבים לעטות. אתם יודעים למה? כי אתה יכול לקחת את זה למקום פילוסופי. אם אין עוד מלבדו, מה המשמעות של רוב יחסי? אין עולם. אני עובד את אלוקים על ההר, אני מהטמה הודי. לא, 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 אל תבלבל במוח. אנשי קודש. אנשי קודש יש דיינים, יש רוב. כשכתוב פה אלוקים, לא יודע אם זה קודש או חול. אתה מבין? כבוד הסופר סתם, לא יודע. מחומרה תתכוון קודש. אבל הפשט הוא גם חול. זה פלא פלאות. כי אני לא יודע מה הכוונה. אם על ברכת השם מדובר, או על קללת דיין מדובר. זה ממש תרתי דסתרי, בדיוק כפור. אם אתה נושא שם עכשיו, אתה מברך את השם. חלילה. בסגי נהור. ואם אתה רק מדבר למעלה, 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 ולא זוכר שיש פה אחרי רבים להטות, ולא תיטה, ולא זה, אז אתה מבלבל את המוח. ממצרים לא נצא. רק נגמור. ודל לא תהדר בריבו. אל תגידו לי שזה סיפור סוציאלי פה. שזה יפיפות כזאת. נהיה נחמדים, אני לא קונה את השטויות האלה, זה כבוד השם. ושמוע בין אחיכם, מחייב שמוע בין אחיכם. אותה תורה קדושה שאומרת שאסור למלווה להיראות ללווה, שמה הוא יתבייש. היא זאת שאומרת שאסור לדיין להדר את הדל. תלמד לחיות את זה. מהו הקובע? כבוד השם או כבוד פרעו? לכן שני פסוקים עסוקים פה. כבר דיברנו על השבת אבידה, אבל עוד לא דיברנו על כי תפגע חמור או יבחה. אבל הוא שונא אותי. הוא אויב שלי. אבל הקודש ברוך הוא נתן לו את הרכוש הזה. אתה משיב לו את זה או לא? אם לא, זה כי אתה יותר חשוב מהקודש ברוך הוא. אין אפשרות שלישית. אבל אני שונא אותו. אבל זה לא רלוונטי. השב תשיבנו לו, זה כי כבוד השם מחייב את זה. אין כבוד אדם, אלא כבוד השם שהוא האדם. אבל הוא רוצה מרגרינה. אבל אתה תביא לו כרית. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. כבר אמרנו בתורה דיני הקם תקים, אבל על חמור שונאך עוד לא דיברנו. אתם מבינים את הפסוקים איך הם ביחד? זה מדהים. זה הכל פרשה אחת. לא תתה משפט אביונך בריבו. עוד פעם. אז אתה חושב שבאים רק לכיוון הדל? לא תתה. מדבר שקר תרחק. השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. אתם יודעים מה כתוב פה? אם לא כבוד השם הוא מה שקובע, אלא האגו שלך הוא מה שקובע, בסוף השוחד הוא מה שיקבע. כי מקום המשפט יהיה שם הרשע, ומקום הצדק שם הרשע. כי השאלה היא אחת, כבוד השם או כבודך? גר לא תלחץ. הרבה פעמים אומר רש"י, דיברה התורה על הגר, ללמדך שסורו רע, קשה לו, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם במצרים. ואתם ידעתם את נפש הגר, זה לא רק על הפסוק הזה, זה על הכל. ואז לא באים לשלושה רגלים, אלא באים להגיד לנו את דיני שמיטה, אבל לא מצד מה שכתוב בפרשת בהר, אלא מצד היות השמיטה הדבר שמאפשר את כבוד השם שיופיע בעולם. אכלו אביוני עמך, יתרם תאכל חיית השדה. מה להבדיל קודם למה? ומתי אני לא יכול להשתמש בהלכה ולהגיד לאביון קודם כל תאסר? תדאג קודם כל שהוא יאכל. הוא לא צריך לאסר בשביל. כשהקודש ברוך הוא אמר מעשרות, הוא ידע מה זה אביוני עמך. וגם חיית השדה צריכה לאכול. אבל אני הבנתי שהשמיטה היא שבת להשם, שבת לארץ. כן, אבל בפרשת משפטים השמיטה היא אוכל לחיות. ולא להתבלבל חלילה להבדיל מיליוני הבדלות בין מאכל אדם למאכל בהמה, כמו שבכל כך הרבה מקומות נאורים מתבלבלים. ואז ששת ימים לא תעבוד, אלא תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. וכל זה למה? כדי שיהיה בעולם עונג שבת. מה זה עונג שבת? אצל השור לתלוש עשבים, ואצלך ללמוד פרשת שבוע ולאכול שום. ועליך חלה חובת עונג שבת של השור. זה דבר פלא פלאות. אני אמרתי לכם פעם, פחות משנייה, כשזכיתי לגדל עיזים במגדל, יצאתי איתם למראה, שבת באופן טבעי, דבר ראשון, שבת איזה... ואז הסתכלתי לפנים בהלכה. ואז ראיתי שמופיע בפוסקים, שמצווה לא הוציא אותם למראה. צריך להקפיד בעירוב ובכל, לקיים איתם עונג שבת. זה העונג שבת שלהם. אבל עזובנו, לא מתאים בחייך, זה לא שבת. לא מתאים, לא מתאים. תחליט אם אתה רוצה הלכה או שאתה רוצה מתאים. הם צריכים להתענג בשבת. הם שרים. ועליך חלה החובה שהחמור יתענג בשבת. לא מדין חיבת חמור, אלא מכבוד השם. עכשיו מובן למה כתוב, ובכל אשר אמרתי עליכם הישמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. כי זה עבודה זרה אם אתה שכחת את הקודש ברוך הוא. הרי כבר הזהירו אותנו לעבודה זרה. זה עבודה זרה. שכן תהיה לחברך כנושה, זה ששם אלוהים אחרים כן תופס. אתה האלוהים האחרים, כבוד המנכ״ל. אתה אלוהים אחרים, nice to meet you. לא ישמע על פיך. או שתישאר במצרים. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. את חג המצות תשמור, ומסיימים אחרי זה בלא ילין, לא תשחט על חמץ דם זבחי, בזה מתחילים. את חג המצות תשמור, לא מזכירים את חג הקציר תשמור, את חג האסיף תשמור, את חג המצות תשמור, אל תשכח את מועד חודש האביב. כל השנה בנויה על פי האביב, שמור את חודש האביב, את חג המצות תשמור. כל לוח השנה שלך בנוי על הרעיון של יציאת מצרים. כל מועדי השנה שלך בנויים על היסוד של כבוד השם. ואין זה כבוד השם שאתה תשב ברוב שמחה והוא ישב בעוני. כי בו יצאת ממצרים, ואז מדהים, ולא יראו פניי ריקם. נו, אז תגיד שתיתן אוכל לעניים. לא. וחובתך להביא לי עולות. למה? לא כי אני רעב, כי כבוד השם, כי אמרתי, כי לא תפשר גדי בחלב אמו, כי מה שאתה צריך לעשות בדיני מלווה ולווה בא מאותו מקום של מה שכתוב לא תפשר גדי בחלב אמו. אבל זה חמוד וזה קשור, לא, אתה לא מבין כלום. זה כבוד השם. רצון השם הוא שיופיע בעולם רק השם. ובעולם שרק השם הופיע, יש חובת עונג שבת לשור וחמור, ויש אלוהים לא תקלל גם בפשט הזה וגם בפשט הזה, ודע לא תהדר בריבו, וביחד עם זה אכלו אביוני המאה. זה כשכבוד השם הופיע. עד ראשית ביקורי אדמתך. כל הפרשה הזאת, זה הפרשה החריגה של פסח. חזרה לעיקרון. כשמשהו חריג, הוא בא להגיד שכל השאר זה רקע לו. הוא הנושא, הוא המהות. הוא הסיפור של יציאת מצרים. זה ההלך מעניה שאיתו מתחיל המגיד. ורק אחר כך חוזרים, מסלקים את הקערה, ואומרים, אם הפנמנו את זה, אז אפשר להתחיל לשאול מה נתקנה הלילה הזה מכל הלילה. ערב טוב ובורך. גדל מתקדש, שמי רבה, על מה נברך, יראותי להמליך, מלכותי להצמחו, כנראה להיקרא משיחי. חיי חום, יום החום, חיי בכל בית ישראל. הגלה ובזמן קריב, אם הוא אמר. יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה וריחו אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אדם אינן באלמה ואמרו אמן. ישראל ועל רבנם ועל תלמידי און ועל כל תלמידי תלמידי און ועל כל מנדס כמדורי תדידתה קדושה דין ודיוק על אתר ואתר אלאון וכון שלמה רב הכי נרכיז דבר חמי וחי נרכים ומזמר אליך ופוקנה מקדם אבוני לשמיה ואמרו אמן. יש למה רבה ממשמיה חיים טובים עלינו ועל כל ישראלים הוא אמר עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו כל ישראלים הוא אמר.